נכנס המורה, מסתכל על כל הכיסאות, ומתחיל עם הקריטיק הראשון. ומה הוא עושה? הוא כזה בא, מתקרב לכיסא, ולא מדבר שום דבר על, על, על מה הוא רואה, פשוט הופך אותו על הראש, ומסתכל שהצד התחתון יהיה כלפי מעלה. ואנחנו כזה כולם בשוק, מה אתה עושה שם? והוא עצר, הוא לימד אותי לקח שנשאר איתי ממש עד היום. הקטע הוא ש... מה שנמצא מתחת, הדברים שאנחנו חושבים שאחרים לא רואים, בעצם נותנים לו הבנה של היחס שנתנו לעיצוב ולמוצר ולבנייה ולעשייה.
Press the radio button. Radio button.
כן.
היי, אתם על רדיו בטן. אני יהודית אשר. נמצא איתנו היום עידו מור.
היי.
היי.
אלן.
דו הוא דירקטור of UX בסלספורס סן פרנסיסקו. והוא מנהל גם את הצוות בישראל של איינשטיין.
אחלה צוות.
שומעת שיר?
כן.
עידו, יש לי הרבה מאוד שאלות לשאול אותך, כמו מה ההבדל העיקרי שאתה רואה בין מעצבים ישראלים למעצבים בסן פרנסיסקו? איך הגעת להיות... מנהל עיצוב, ומאיפה העברית הטובה שלך?
מצחיק. טוב, קודם כל תודה רבה על ההזמנה בכלל להשתתף בפודקאסט שלך. שמעתי דברים מגניבים.
תודה.
אז די תענוג, ובאמת תודה להזמנה. העברית שלי. נולדתי בארץ, בתל אביב. עברנו בגיל 7 לסן פרנסיסקו, האמת היא לביי אריה, בזמנו קופרטינו. וגדלתי הלוך חזור, במשך 10 שנים כזה בילינו כל קיץ בארץ, ככה שמרתי על העברית איכשהי, עברית של כיתה א', ואז קצת השתפרה במשך הזמן.
השתפרה מאוד,
תודה. אבל זהו, אתם תשמעו כנראה תוך כדי הרעיון שיש לי כל מיני פדיחות עם מילים, לא מבדיל בין זכר נקבה, כל מיני שטויות כאלה.
זה סתם, זה בסדר, העברית מצוינת.
בסדר.
עלית ההורים ישראלים במקור?
כן.
ישראלים במקור?
כן, כולנו נולדנו באותו בית חולים בתל אביב, כן.
אז לפני שבאמת נצלול לרעיון, אני רק רוצה להודות למאנדי על האירוח המדהים, על החדר המקסים שמאפשרים לי להקליט בו. מאנדי היא חברה מגניבה, והיא כרגע גם מגייסת מעצבים, אז אתם מוזמנים להיכנס לאתר ולבחור איזושהי משרה ולהגיש מועמדות. אני ממליצה. אז באמת, עידו, אני אתחיל בשאלה המסורתית שלנו, והיא על הנקודת משבר במהלך הקריירה.
יאללה. אז משבר בקריירה. שאלה מעניינת. נתחיל איתה דווקא.
כן.
טוב, נתחיל עם זה שאני למדתי בכלל עיצוב מוצר ועיצוב תעשייתי, וזה היה עוד לפני שהיה כל התחום הזה של UX, לפני שזה התפתח. ובזמנו אני חשבתי שאני רציתי בהתחלה בכלל להיות אדריכל, וחשבתי, וואלה, רגע, אני קלטתי שהתהליך עיצוב באדריכלות הוא כל כך איטי, וחשבתי עיצוב מוצר, עיצוב תעשייתי, יהיה משהו הרבה יותר מהיר, יותר זריז. אז נכנסתי לתחום הזה, דווקא היה מגניב, ותוך כדי אבל אני קלטתי שהאתגר הוא לא מה לעצב, הוא יותר, השאלה שיותר עניינה אותי זה בעצם למה לעצב. כי נגיד אני מעצב איזשהו ראית, או תאורה, או כיסא, או שולחן, מה שלא יהיה. באמת, הכל היה אפשרי. ולא יודע, אולי זו צורה שהראש שלי פועל, אני צריך בצורה אנליטית להבין למה הכיסא הזה ולא הכיסא הזה. למה בצורה כזאת ולא בצורה אחרת.
ובעיצוב מוצר, מוצר פיזי, מי שמגדיר את למה הכיסא, זה בעצם לא בשליטה שלך כמעצב?
זה כן בשליטתך, אבל לפחות בעולם שאני התעסקתי בו, שהוא היה די בצד הלוקז'רי של עיצוב, וכל החברות שאני התעסקתי איתם והמעצבים שהתעסקתי איתם, הם כולם בעצם עשו הרבה מאוד מה שהם רצו. כאילו ה-manufacturers שינו הרבה פעמים גם את התהליכי production שלהם בשביל לבצע, תודה. את העיצוב שהמעצב רצה. אז זה כאילו לעצב בלי אתגרים, בלי יותר מדי אתגרים. זה תהליך שונה שנשלט הרבה יותר... על ידי אמושן, רגשות, ומה בא לי לראות קיים בעולם. כמובן שזה, אם זאת חברת פלסטיק שאני עובד איתה, או חברת שמתמחה במשהו אחר, אני כן יעבוד עם התהליך שלהם לעשות משהו מקסימי עם התהליך, אבל אני די אומן עם הצבעים שהם נותנים לי. אבל אין יותר מדי אתגרים מבחינת הסקאלה של אותם אתגרים שאנחנו מתאבקים איתם בעיצוב UX כמובן.
אז אתה בעצם מוצא את עצמך באיזושהי הבנה שלא בחרתי במקצוע שבאמת חשבתי שאני רוצה לעבוד בו. ואז מה אתה עושה עם זה הלאה?
יפה. הלכתי ללמוד תואר שני בעיצוב אסטרטגי. יצאתי עם כל מיני כלים לproblem solving וכן, של user-centered design processes. תוך כדי, לא ידעתי איזה תעשייה ספציפית רציתי לעבוד בה. רציתי לעבוד על בעיות עיצוב בסקייל. אז התחלתי עם כל מיני תעשיות, באמת. עבדתי עם המון חברות, עם המון תעשיות, המון מה-Fortune 500 companies. כי לא הייתה איזה תעשייה ספציפית שהיה חשוב לי לעבוד איתה. רציתי להתקל בכל מיני בעיות של ארגונים שונים בסדרי גודל שונים, בתעשיות שונות, ותוך כדי מצאתי את עצמי כזה, איפה המקום שאני יכול לקבל הכי הרבה אימפקט על שעת עבודה שלי. וראיתי את זה בעולם הדיגיטלי יותר מהעולם של טק, יותר ממה שראיתי את זה בעולם של fast moving consumer goods, או חברה שמוכרת, לא יודע, שמפו או משהו. למרות ששמפו זה חשוב, תדעת, גם כן. מה הכוונה? שאם לפתור, אם אני פותר בעיה, והבעיה יכולה לגעת בפתרון של שמפו, או בפתרון של איזושהי חוויה שנוגעת במיליוני משתמשים, אני מעדיף בעיה שחשובה למיליוני משתמשים.
היכולת להשפיע יותר.
בדיוק.
אני רוצה לקפוץ איתך לפוזיציה שלך היום. אתה מנהל צוות בסיילספורס, בסן פרנסיסקו, אבל במקביל אתה גם מנהל צוות, אותו צוות האמת, כולל בתוכו גם צוות מקנדה וצוות מישראל.
נכון.
איזה הבדלים עיקרים אתה רואה בין המעצבים בארץ למעצבים בסן פרנסיסקו?
בארץ מדברים עברית. זה מצחיק, זאת שאלה ש... האמת היא שאני חושב, זה טוב, יש כמה צורות לענות לשאלה הזאת. אני חושב... מבחינה אחת, מה שמעניין זה שכל כך הרבה מהתוכן קיים היום שאני נתקל בהרבה מעצבים ישראלים שהם ממש מלמדים את עצמם את התחום, ויש הרבה avenues ללמוד את זה במסגרות שמי שמתעניין בתחום מוצא לעצמו המון דרכים, לא צריך ללכת לאיזשהו academic institution ללמוד את זה.
מבחינתך באמת תואר, זה חובה, לא חובה, איך אתה תופס את זה?
פחות אכפת לי מה אתה עושה, מה אתה עושה עם זה, מה הצלחת לבצע עם הניסיון שלך. תואר זה פשוט בעיניי שורט-הנד, להגיד שורט-הנד בצורה קצרה, לראות, אוקיי, אז אני יכול להבין שהם, סביר להם שהייתה להם, הם עברו איזושהי חוויה, איזשהו אתגר שאולי מוכר לי. אבל זה לא אומר שאם אני ראיתי איזה פורטפוליו עם סיפור מעולה, והתואר לא מאחורי זה, שאני אפסול את הבן אדם שלו, זה. הכי חשוב לי זה לראות בעצם את הפורטפוליו. אני מסתכל קודם כל על פורטפוליו, לפני שאני מסתכל על CV, כי יכול להיות CV מהמם עם פורטפוליו גרוע שלא יודע לספר סיפור, ויכול להיות ההפך גם כן. אז יותר מעניין אותי ההפך, פורטפוליו מעולה, עם CV שאולי, אתה יודעת,
פחות,
לא טוב ולא טוב, אבל פחות סטנדרטי. אני שמתי לב שכאן יש הרבה יותר מבדילים בין UX ו-UI. מה שלא, אצלנו זה UX design, זה פשוט מעצבים שיש להם את שני היכולות. ואפשר להגיד שהאוכלוסייה של מעצבים, כאילו, the design community, הם כל כך בוגרים בארצות הברית, שלא קשה למצוא אנשים שמאוד חזקים ב-UX ו-UI.
אז בעצם אתה אומר שאין מקום למעצבים שהם רק UX או רק UI אצלכם? זה תמיד מגיע ביחד?
נגיד שבצוות שלי ספציפית היום, והדברים שאנחנו מחפשים, אנחנו גם עובדים עם תוכן שדורש המון אסטרטגיה, כי אנחנו ספציפית עובדים עם Machine Learning ו-AI, צוות שלי. אז אני חייב את הצד האסטרטגי, כי אנחנו פותרים בעיות ש... הרבה לא נתקלנו בהם מבחינת איך לפתור אותם בצורה נכונה עם UX. אז
אבל
דברים חדשים.
באופן...
באופן כללי, אני חושב שעדיין יש צוותים שמחפשים UX-רים, אבל אני הרבה יותר רואה שמחפשים את שניהם, ושמעצבים מסוגלים לעשות את שניהם. זה נראה לי מאוד טבעי. זה נראה לי מאוד טבעי אישית, כי למה לא לשאול את השאלות שהן הופכות להיות הבסיס של ה-UI? למה לא להיכנס לשיחה הזאת? כאילו, אם לא אתה, אז מי יותר מתאים לנהל את השיחות האלה גם כן, ולהבין מה המטרות של הבריף אחר כך, אם אתה... אם אתה יכול לעצב את הבריף של עצמך, אז למה לא לעשות את זה? למה שמישהו אחר ייתן לך את הדיזיין בריף? אין לנו UX researchers ו-UI researchers. אותו חוקר שבעצם עובד על שניהם, ובכלל הוא חוקר עם ה-wire... אם אנחנו עובדים על שלב מוקדם יותר של פרויקט, אז הוא עוזר עם הקונספט במקום הנכון. אפילו לפני זה, מה עם הבעיות הפונדמנטליות שאנחנו מנסים לפתור, אז הוא עוזר לעשות את הסקופינג של הבעיה, תוך כדי user need assessments. על זה אנחנו בונים כמובן את כל הקונספטס, אז הוא עושה concept evaluation, גם לפני שדברים קיימים. אחר כך הוא יכול גם לעשות, ועוזר לנו עם A-B testing ודברים כאלה. מה שכן, אני אגיד שגם המעצבים שלנו, אבל עושים את הטסטים, את הריסרצ' את המחקרים של עצמם, אנחנו קוראים לזה designer-led research. והיתרון שם זה ש... אין לנו מספיק, כולם רוצים ריסרצ' בפרויקטים שלהם. אין לנו מספיק חוקרים לשרת את כל הצוות. אז בעצם החוקרים עובדים על הפרויקטים הכי אסטרטגיים, ובפרויקטים האחרים הם תומכים בתהליך שהמעצבים מריצים משל עצמם. החוקרים שלנו לרוב הם באים מרקע של מחקר, ומריצים את המחקרים, והמעצבים, ההתמחות שלהם זה לעצב, ולהיות חלק מהתהליך, בהחלט חלק מכל התהליך של גם... לתכנן את המחקר, אבל הם בונים על הניסיון של החוקרים שלנו. אם זה דברים שממש טקטיים, אז כן, אז יותר קל למעצבים, יש להם יותר ניסיון להריץ את המחקרים הטקטיים שלהם.
איזה עוד הבדלים אתה רואה מבחינת רמה עיצובית? הרמה פחות טובה בארץ, יותר טובה?
בפירוש לא. אני רואה, אני כל כך מתרשם מהרמה שאני רואה בארץ, זה לא. אני רואה הרבה תיקי עבודה, שפשוט לקחו איזשהו אתר של וויקס והלבישו עליו פרויקטים והכניסו כל מיני דברים לשם והם חסרי סיפור. אני רואה הרבה מאוד שפשוט מראים סקרינשוט של כל מיני דברים שהם בנו והם חסרי סיפור. ולעומת זאת אני חושב ש... או אני רואה שדי ברור במעצבים שאני מראיין בארצות הברית, ברור להם שהם חייבים לבוא מוכנים עם הסיפורים, עם ה-case studies. וכאן אני יותר רואה כאילו הפורטפוליו, לא יודע אם הם מצפים שתהיה להם הזדמנות לדבר על הפורטפוליו, ובגלל זה הם אולי פחות שמים את הסיפור, אבל משום מה אני רואה שהסיפור חסר בפורטפוליו.
באופן כללי, בחברות corporates, פחות יש את הקטע של מבחנים במקום, אלא יותר אתם בעצם בוחנים על ידי הפורטפוליו.
השאלה היא גם בעצם מה החברה, מה הקבוצה צריכה מהמעצב. ואם אנחנו דורשים, קודם כל אני חושב שמה שחשוב זה שמה שהחברה עושה ברעיונות יהיה קונסיסטנטי. כך שהחברה יכולה גם לשפר את התהליכי גיוס שלהם תוך כדי וללמוד מה מצליח ומה לא. אז נגיד שיש consistency across the board. מבחינת אם לעשות מבחן או אם לא לעשות מבחן ופשוט לדבר על הפורטפוליו. בעיניי זה, גם מבחן יכול להיות לא טבעי, אז זה תלוי, כאילו אני הייתי בחברות והייתי גם עצמי ברעיונות שבאו על המקום ועשו case study, design challenge.
כן, נכון.
הקטע הוא מה את בעצם רוצה לבחון במועמד, איך הם עובדים תחת לחץ, שהלחץ הזה הוא בעצם לא טבעי ל-99% מהשיטות עבודה שאנחנו עושים באופן יומיומי, אז יפה, אז תביאו case study על המקום, כחלק מהרעיון, design challenge. אבל אם זה לא משהו חשוב, אז באמת מעניין אותי לראות איך המעצב חושב. אם זה בא דרך design challenge, אז אחלה, או איזשהו שיעורי בית. כל עוד שהארגון עושה את זה בצורה קונסיסטנטית, אז כן, אני לא חושב שיש נורמה, לא שאני רואה איזשהו טרנד, ארצות הברית. אני שוב מוצא את עצמי כמציג של זה, ואני ממש לא ככה. אני יודע ששני השיטות עובדות, אם עושים אותן בצורה קונסיסטנטית. ומה שאני עוד יותר מוצא זה שנגיד אולי, נגיד בקורפורטס, בחברות הגדולות, התהליך הזה מאוד חשוב, כי את גם מוצאת שיש הרבה יותר מועמדים שנכנסים לחברה, וזה דורש יותר אנשים שמסוגלים לבחון את ה, את ה, את ה, את ה candidates, את המועמדים. ואת רוצה שהם יבדקו אותם גם בצורה קונסיסטנטית. זה גם דבר שחשוב להכניס לדיון של מה השיטה הנכונה, כאילו, is it scalable for the size of your organization?
אבל אם יש מעצב שוואלה, עבד על מוצרים משעממים, אין לו יותר מדי סיפור מגניב לספר עליהם, ואז כזה הוא יוצא כאילו לכי טוב. מה, איזה פתרון, כאילו, לבדוק מעבר לסיפור המעניין שהיה מאחורי הסיפור, מאחורי החברה שבה הוא עבד?
אני חושב שזה חשוב למצוא את הסיפור הנכון, וכמעצב, להצליח להסביר בעצם איך הגעת לפתרון שלך, ולמה בחרת את ה, לפנות שמאלה במקום ימינה, או לבחור א' במקום ב' ג' ד', מכל הדברים שהיית יכול לעשות. שוב, זה חוזר לשאלה הזאת של why design, למה את זה ולא דבר אחר. אם אתה לא מסוגל לספר את זה, אז אתה מאוד תתקשה כמעצב למכור את הרעיונות שלך בכלל. אנחנו תמיד מוצאים את עצמנו, לא רק מעצבים, גם PMים, גם מהנדסים, אנחנו תמיד מוצאים את עצמנו בסוג של תחרות על עדיפויות. ומכל הדברים שאפשר לבנות, למה לבנות את הרעיונות שלך? למה ללכת לכיוון הזה? אני יותר מתרשם מהגישה שיש למעצבים גם כאן, לשפר את הקליבר של העבודה שלהם, של התוכן שלהם. אני חושב שאם כבר, אז אם האוניברסיטות קיימות פחות זמן, או התחום קיים פחות זמן בארץ, וזה היה פעם תירוץ למה חסר משהו במעצב UX בארץ, זה כבר לא תירוץ.
לגמרי.
אני די מתרשם מהקליבר שאני רואה בכוכבים שאני מוצא תוך כדי.
מה אתה מתכוון בזה שאתה אומר שזה כבר לא תירוץ?
זה לא תירוץ כי יש את האינטרוויבס. זה לא תירוץ כי די קל למצוא קהילות שתומכות ב-UX והן קהילות בינלאומיות ותוכן שעוזר לקדם את השיטות מחשבה. ואגב, הם לא רק דברים של עולם עיצוב ועולם UX, זה גם כן להבין את העולם העסקי, זה גם כן להבין איך PMים עושים prioritization ואיך אנחנו עובדים איתם בצורה קולבורטיבית לבנות ביחד את העדיפויות שלנו. אני יכול להגיד שלאחרונה אולי אני נתקל יותר במעצבים שמתקשים להראות את הפורטפוליו שלהם מסיבות של confidentiality. עובדים על דברים מאוד סודיים ולא יכולים לחלוק אותם.
כן, כי אנחנו בישראל ויש כאן הרבה תעשיות צבאיות משגשגות.
למשל, נכון. אז כן, אבל שוב, מה שחשוב לי זה לא, אני בשום פנים ואופן לא מעוניין להיות חשוף או לראות דברים שאני לא אמור לראות, או לשים מישהו במצב כזה שיראו לי דברים שהם לא צריכים להראות, אבל כן יש לך רקע של עיצוב, מפרויקטים אחרים, שאתה יכול לספר סיפורים או להראות את השיטות עיצוב בצורה אחרת, במקומות אחרים, או לעשות, להכפיא את הדברים הסודיים, אבל תוך כדי להראות דברים שכן אפשר. לא יודע, יש כל מיני פתרונות יצירתיות לפתור את הבעיה.
האמת שמה שבאמת נתקלתי מעצבים שסיפרו לי, שהם לקחו את המחקר שהם עשו, את כל הפלואו, את כל החשיבה, ופשוט סיפרו את הסיפור טיפה שונה, ואז מבחינת המקום עבודה שלהם כבר אין להם בעיה להציג את זה, כי הם שינו את זה.
לגמרי.
אבל בפועל הם כן מציגים את כל המחקר, כי יש כאלה שאומרים, תלכו, תיצרו איזשהו רידיזיין לאיזשהו מוצר, אבל אז זה מאוד קשה, כי את הזמן שאת עובדת שנה, שנתיים בחברה, לקחת את כל הריסרצ' ועכשיו עשית איזה רידיזיין, את בחיים לא תגיע לאותה רמה של מחקר שהגעת למוצר שאת עבדת עליו.
וגם אני מסכים איתך. אני בעצמי מצאתי את עצמי במצבים שאני הראיתי פרויקטים ששיניתי את התוכן פשוט מספיק שזה לא מראה את היוזרים שהיו מעורבים במחקר או, אבל את האינסייטים איכשהו אני יוצאתי והראיתי איך עבדתי עם זה כדי לפתח פתרונות. שוב, זה התהליך והצורת מחשבה שמעניינת, לא רק זה, אבל אני גם מכבד נורא את אלה שבאים אליי לרעיונות האלה ואומרים, מסיבות כאלה אני לא יכול לחשוף את הדברים האלה, אבל זה מה שאני כן מסוגל להגיד, ואלה הסיבות שזה היה חשוב לי לראות את זה בצורה אחרת.
אבל אתה לא יכול להתקדם עם מועמד בתהליך אם אין לו איזשהו סיפור לספר שהוא מספיק ארוך ומכיל בתוכו ריסרצ' ובסופו של דבר גם ויז'ואלס.
אם יש לי זמן מוגבל ואני עובר על 40-50 תיקי עבודה ובא אליי מישהו ואומר, אני נורא רוצה להתראיין, אני ממש, יש לי ניסיון אדיר וזה, וכאילו, זה קשה להתחרות. גם עם להתחרות עם האחרים שכן מוכנים ויש להם תוכן, ולא רק זה, אבל שאירו תוך התיק עבודות שלהם, שהם גם כן מצאו את עצמם באותו אתגר ועברו את זה בשיטה אחרת. זה מראה גם את האפורט שלהם, את המאמץ שלהם.
כן, נקודה חשובה מאוד. יש, זה באמת נגעת בנקודה מאוד בעייתית להרבה מעצבים ישראלים.
זה לא רק ישראלים. לא, אני, שוב, אני בעצמי מצאתי את עצמי במצב הזה בארצות הברית, שאני התראיינתי לקפיטל וואן למשל. וגם בארצות הברית, כל מעצב נתקל בדברים כאלה. שוב, הדברים הכי מגניבים שאנחנו עובדים עליהם, אסור לספר עליהם. זה, כי הם עוד לא יצאו לשוק או דברים כאלה, אז כמובן, אבל צריך בכל זאת.
למצוא את הפתרון.
לא רק זה, אבל גם עוד דבר להוסיף, זה לפעמים האתגר הוא לא, הדבר המעניין זה לא התוצאה במוצר, זה התהליך ש, נגיד האתגר הכי גדול, הכי מעניין, היה הצורה שבניתי גשר עם ה-PM שלי. ואיך אני יכול להראות את זה, שתוך כדי פרויקט לקחתי מישהו שאולי, לא ראינו עין לעין, וביחד בנינו את הפריוריטיז שלנו שהם היו לגמרי מסונכרנים. תוך כדי יש מסכים שאפשר להראות שאוקיי, הנה הסטארט פוינט, הנה האנד פוינט, ואני יכול לעשות מאסקינג לדברים שאולי סודיים, אבל בעצם הסיפור הזה הוא לא על ה-UX. כאילו הסיפור הזה הוא סיפור על collaboration, alignment, facilitation, ואיך הגענו מכאן לכאן, שזה דווקא סיפור מרתק, כי את בעצם פתחתי עם זה שאת הולכת להראות start and finish UX, ואת אומרת, אבל הסיפור לא על זה. יכול להיות סיפור מגניב. בגדול, אני מעוניין לראות שלכל פרויקט יש התחלה, ובדרך כלל ההתחלה לא נכונה, אז איך אנחנו נשארנו קו והגענו לproblem framing הנכון, ואז הוא הגיע לאיזשהו final outcome, שיכול להשתנות בעתיד, אבל הוא final outcome כרגע. תוך כדי היו עשרות החלטות למה פנינו לכאן ולא לשם. אז לבחור את האחד או שניים הכי חשובים, ואיך הגעתי כמעצב להשפיע על הכיוון שפנינו ולמה. לא אכפת לי איך מראים את זה וכמה מילים וכמה ויזואלים.
עידו, יש עוד איזשהו הבדל שאתה רואה בין באמת המעצבים הישראלים למעצבים בארצות הברית?
אולי כי שיר בעצם המעצבת שלנו בתל אביב פה, ואני קולט את הכמות של הקומיוניטי שלה, וכאילו הגודל וגם ההתעניינות וכמה שהם פעילים.
אני רק זה, שיר מסטארט-אפ דיזיינרס, למי שחושב, למי שלא הבין עד עכשיו, אבל כן.
היא פשוט נהדרת, והעבודה שהיא עושה גם שם פשוט נהדרת, כמובן. אבל מה שרציתי להגיד בזה, זה שתוך כדי אני גם ראיתי את הכמות של העניין ופעילות של הקהילה הזאת, ותוך כדי גם יצא לי להכיר קהילות אחרות, וזה גורם לי, שוב, זה לא בדוק, אבל גורם לי לחשוב שאולי הקהילה, כאילו הקהילה כאן קצת יותר אינטימית, יחסית יותר קטנה, ועם זאת יותר בונים אחד על השני, עוזרים אחד לשני, תומכים אחד לשני, זה יותר משפחה כזה. לא שזה לא בארצות הברית, אבל שם זה פשוט סקאלה אחרת. יש כל כך הרבה מיטאפים, יש כל כך הרבה סוגים כאלה, זה כזה מין איך לבחור.
אתה חושב שאולי בארצות הברית פחות זה חבר מביא חבר, אלא זה יותר אתה מגיע עם פורטפוליו שלך, ובארץ זה הרבה מתבסס כאן על חבר מביא חבר?
אין לי מושג, למה זה עובד ככה. אולי, לא יודע כמה זה קשור לתוכן, לא יודע כמה, כאילו, על מי הם מביאים, מה הם מביאים, איזה מין תוכן. לא יודע להגיד לך למה, אבל פשוט, אולי זה פשוט הכמות של מעצבים, דורש יותר או פחות מיטאפים, כאילו אופציות למיטאפים.
נקודה מעניינת, ממש.
צריך כאילו לבדוק את זה.
כן. אז הבנו כזה על ההבדלים באמת, וסוף סוף מצאת איזשהו מעצב שעברת אוקיי שלך מבחינת הפורטפוליו, אני יודעת שהשלב השני אצלכם זה בעצם רעיון והצגה של העבודה במצגת. מה בעצם ההבדל בין להציג את התיק עבודות, שגם מדבר על העבודות שלי, לעומת להציג איזושהי עבודה במצגת ספציפית?
פורטפוליו מאוד שטחי אומרים, כאילו surface level, ותיק עבודות באמת, סליחה, פורטפוליו, מצגת, זאת אומרת שאני מחפש, מצגת מאפשרת ללכת הרבה יותר לעומק על הסיפור, על המה ועל הלמה. ובעצם, בעיניי, שוב, אני רק מדבר בשביל עצמי וכאילו דברים שאני מחפש. אני מחפש להבין, אם את עכשיו חלק מהצוות שלי, או אתה מצטרף עכשיו לצוות שלי, איך אתה משתלב לשאר הצוותים? איך אתה, מה זה קולבורציה בינך? כאילו, איך אתה עובד? חשוב לי להבין את הצורת מחשבה. ופורטפוליו לא מעמיק, לא נוגע בדברים האלה, מה קרה בין לבין, בין המסכים שאתם מראים, אני פשוט חשוב לי להבין את השיטת עבודה. ופורטפוליו לבד הוא מראה כאלה אינסטנסים, כזה moments, snapshots, ופחות, לא מספר מספיק עמוק מה הוביל להחלטה אחת מול החלטה אחרת. אז אני לא... אני נזהר להגיד שזה משהו שזה קורפרט או לא קורפרט.
אוקיי.
בעיניי זה פשוט חשוב. מעניין אותי אם זאת שאלה חזרה כזה כללית, אם מה בעצם מחפשים בסטארט-אפים ממעצבים, וכמה mature, כמה בשל, כל התחום של UX, או עיצוב, נגיד פשוט עיצוב בצורה כללית כזה UX UI, מה, אם מישהו מראיין, מעצב לאיזשהו סטארט-אפ, מה הם מצפים מהמעצב הזה? כמה הם מצפים שהמעצב יתרום לפרספקטיבה של האסטרטגיה? אז אפשר להגיד שיש סטארט-אפים שמחפשים שמעצבים יהיו יבצעו, יש לה כבר את הרעיון, הם פשוט צריכים מישהו שיעזור להם עם אקסקיושן של משהו די ברור. ויש סטארט-אפים אחרים או סוגי חברות אחרות, שצריכים שעיצוב יהיה חלק מהתהליך האסטרטגי הרבה יותר להעמיק את ההבנה.
אני רוצה לבוא איתך באמת לזה שאתה מנהל צוות גם בסן פרנסיסקו, בקנדה וגם בארץ. מה הכלים שאתה עובד איתם בשביל לאחל את הצוותים?
יפה, אז אנחנו עושים, כן אנחנו עושים כל רבעון סוג של טים אאוטינג, או שזה, מתזמנים את זה לזמן שכולם ביחד, או שאנחנו עושים כל מיני activities, כל מיני פעילויות וירטואליות, ומשתמשים בכלים כמו Google Slides או דברים כאלה, שאנחנו יכולים, תוך כל מיני משימות וכל מיני activities, לזרוק איזה דברים כיפים על, כל אחד שם איזה תמונה של משהו, וצריכים להבין מי זה ולמה, ועושים ווטינג, כל מיני דברים כאלה.
מגניב, וזה עובד?
כן, זה דברים ממש כיפים, דברים כאילו ממש פדיחות והכל. אז כאילו, יש כל מיני מין ארסנל, לא יודע איך אומרים בעברית, אבל יש לנו המון אקטיביטיז כאלה, שאנחנו עושים בצורה ממש כיפית. אז כמה פעמים בשנה אנחנו עושים פייס טו פייס את כל הפגישות האלה, לפעמים וירטואלי. פעם בשבוע אנחנו עושים סינק-אפ מיטינג, ש... אנחנו בונים בגוגל סליידס, ודווקא דבר טריק ממש אחלה. משתמשים באותו טמפלט כל שבוע, מאסטר טמפלט, עושים את טק לכל שבוע, כל אחד מכניס את האפדייטס שלו על דברים שהם עובדים, וזה לא דווקא פרויקטים, אלא where are your mental calories right now? אז מישהו יכול להגיד, אני על המסך הזה, מישהו יכול להגיד, אני מנסה לבוא עם השאלות הנכונות למחקר הזה, איפה שערו שלו. ובסוף נשאר פרק ל... people moments, שבזה אנחנו עושים דברים מהחיים סתם, בלי שום קשר לעבודה, וחולקים בפרק הזה כל מיני דברים שקרו בשבוע שעבר.
כמו שכבר הזכרתי את זה, אתה באמת מנהל כבר הרבה שנים. אם זה בסלספורס או בחברות שעבדת בהם לפני. מה הדרך שבה אתה מוצא לקדם רעיונות ומוצא, כל מיני החלטות שנראות לך באמת נכונות אסטרטגית למוצר ולחברה, ובאמת להצליח לקדם אותם בתוך הבלגן הזה של פוליטיקה ארגונית שתמיד קיימת, או אנשים שפחות מתלהבים לשתף פעולה.
הדבר הכי חשוב בנושא הזה, זה הרמה של פרטנרשיפ שאני מרגיש מול הפי-אמים שאנחנו עובדים איתם. אין החלטה או רעיון שאני חושב הוא כאילו רעיון של UX, או נגיד איזה רעיון של PM. אנחנו די, אם משהו מופיע בעדיפויות של הצוות, והוא הפתעה לפי-אמים שלנו, או הפתעה לצוות שלי, אז איפשהו פישלנו משהו. לגמרי. אני חושב שזה עוזר העובדה שפשוט במבנה של Salesforce, UX לא מדווח לפי-אם, אנחנו מדווחים ל-Senior Vice President of Design.
יפה. אז בעצם יש ל-UX מקום שהוא לגמרי זה לפי-אם, ואפשרות להשפיע.
לגמרי.
איפה אתה רואה את העולם הזה של ה-Product Designers, UI, UX, איך שלא תקראו לזה, בעוד 5-10 שנים?
אני חושב שזה מעניין שבתי ספר לנגיד MBAs מלמדים יותר ויותר היום שיטות עיצוב. בטורונטו, אני מנסה לזכור את האוניברסיטה בקנדה, רוג'ר מרטין הוא היה הדין שם, והוא הכניס שיטות של design thinking ו-design strategy למערכת של ה-MBA שלו. זה גם קורה בסטנפורד, זה קורה בכל מיני אווירות שאת יותר ויותר רואה את הרקע וההתמחות של PMים נכנס לעולם העיצוב מבחינת user-centered design.
אתה חושב שיהיה יום אחד איחוד בין המקצועות שאת כזה גם חופפים טיפה?
אולי. אני חושב, אף אחד לא יכול לעשות את הכל, בסופו של דבר צריך שתהיה התמחות. ואני בעד התמחות. אבל כן תהיה יותר הבנה על מה נדרש כדי לבנות מוצר טוב, וכשאני אומר טוב זה בצורה הוליסטית, שזה טוב לעסק, טוב למשתמש, וטוב לחברה שלנו, ליכולות שלנו של החברה לבנות. כאילו מתאים לכולם. תהיה הבנה יותר הוליסטית, שתבוא גם מפיימים וגם ממעצבים, וגם ממהנדסים. מישהו פעם אמר לי שכאילו עבודה של UX, מעצב UX שנעשה יותר ויותר חזק בתחום שלו, מתחיל לבנות יותר ויותר אוברלאפ עם היכולות של PM, ואני מסכים עם זה. זה ה-PM שאמר לי את זה, ואני מסכים עם זה, ואני חושב גם כן מהצד השני, אבל הם באמת דורשים רמה של specialization, שאיפשהו אחד חייב לקחת מה-specialization של השני. בגלל זה אני אומר שאני מאמין שפשוט תהיה יותר הבנה הוליסטית על מה נדרש כדי לבנות מוצר בצורה טובה, בצורה נכונה. אבל אני לא חושב שתהיה התייחדות לגמרי של זה. We have job security.
עוד יש לנו עבודה, לא לברוח לשום מקום.
לא, זה אפילו הופך להיות יותר כיפי.
לגמרי. עידו, אני רוצה שתזכר באיזשהו רגע בקריירה שלך שאמרת לעצמך, וואלה, כל הדרך הזאת הייתה שווה בשביל אותו רגע, אותה שנייה.
וואו. היה מקרה ש... היינו בין החלטות על איזה טכנולוגית, איזה פלטפורמה להשתמש לאחד בין דאטאבייסים. וזה היה משפיע על החוויה איכשהו, על החוויית משתמש. וזה בכלל היה הצוות שלי, ביום, זה היה צוות אחר לגמרי. וביקשו מאחד מהמצבים שלי לעבוד על זה. לא כי הוא היה פנוי, אלא כי הוא פשוט חזק בצורות מחשבה שלו. וזה היה פרויקט של ממש כמה ימים לעשות עבודה מאוד כבדה, מאוד קשה. והוא ידע שזה, ואנחנו דיברנו על זה הרבה, הוא פשוט, הוא כל כך רגיל לעשות עבודה נכונה, end to end, עם כל השיטות וכל הזה, ואנחנו דיברנו הרבה על איך להיות בסדר עם זה, שזה הדבר שהוא עכשיו, כאילו בגלל שהוא יכול לעשות ולחשוב בצורה כזאת, כל כך נקייה וכל כך ישרה וכל כך פרגמטית, שזאת הסיבה שבאו אליו לעשות משהו ב-48 שעות, לבוא עם פרספקטיבה, שמשפיעה ממש על החלטה חשובה האסטרטגית של הפלטפורמה. והוא בא עם משהו שעזר המון והצוות אמר וואי זה פשוט מדהים, זה בדיוק מה שהם ציפו, מה שהם קיוו לקבל מבחינת קיבו. וזה היה באמת אחד מהרגעים הכי מדליקים. זה פשוט, זה אפילו לא קשור לעבודה היומיומית, כי זה משהו יוצא דופן, אבל כשהמעצבים שלי מצליחים להתגבר, כי היה כלול בזה גם לעלות על איזושהי במה ולספר, לבוא עם המלצות, וזה משהו שעבדנו על זה ביחד. זה הדבר הכי מדליק, לראות אותו מצליח, שהוא קיבל אחרי זה כל מיני מחמאות מהלידרשיפ טים, היה מגניב.
מדהים, אתה גם כנראה זוכר את אותו מעצב בתחילת הדרך שלו.
לגמרי, לא, הוא פצצה, הוא עשר.
תיקח את הקרדיט קצת לעצמך גם.
בכלל לא, זה לא.
צוחקת. עידו, משפט אחרון לסיום.
משפט אחרון לסיום. נראה לי שבמקום עבודה, לא משנה איזה מקום עבודה אנחנו נמצאים, לא משנה איזה תפקיד אנחנו משחקים בארגון, יש מקום יותר היום ל-vulnerability, להביא את עצמנו ואת הצד האותנטי שלנו לעבודה שלנו. זה עושה את העבודה הרבה יותר כיפית.
מהמם. טוב, תודה עידו שהיית איתנו כאן היום.
כיף.
תודה לכם שהקשבתם. רגע, רציתי להוסיף עוד משהו?
לא, רציתי שוב להגיד לך תודה, באמת, שאלות מעניינות, ולגרום לי להיכנס קצת לעומק על מה אני עושה כל יום.
תודה, אני רק באמת אשתף שהרעיון הזה נסגר אתמול, האמת היום בבוקר. עידו נמצא כאן בסך הכל לשבוע בארץ, ושיר עזרה לי לגנוב אותו לאיזשהו פרק, כי היה לי מאוד חשוב באמת שמישהו שמכיר גם את המעצבים כאן בארץ, וגם את המעצבים בסן פרנסיסקו ידבר קצת על ההבדלים. אז ממש ממש תודה לך שבלוז המאוד צפוף שלך מצאת זמן להגיע. תודה לכם שהקשבתם עד עכשיו. עידו יהיה זמין לנו בפינה הקבועה שלנו לשאלות, ונשתמע בפרק הבא.
ביי.
ביי.
Press the radio button.